רדיו שלום, יום שני, 22 לחודש יוני, שנת 2009. ז'אן נואל על מכשירי השידור, אנוכי אבי קמחי, כאן עמכם לשעה קלה, שעה נוספת. ולא נפתח את השעה הזו, קודם שנאחל לכולכם חודש טוב. היום א' דראש חודש תמוז, תפשין סמך ת'. ואנחנו מקווים שלכולכם אכן יהיה חודש טוב. העולם היהודי יציין השבוע את יום השנה לפטירתו של האדמו"ר השביעי לשולשלת רבני לובביץ', הרב מנחם מנדל שניאורסון. ובעניין זה, בעניין ג' תמוז, אני מבקש לשוחח עם שליח חב"ד ומנהל בית חב"ד בבאר שבע, הרב שניאור זלמן גורליק. הרב גורליק, ערב טוב לך.
ערב טוב.
הרב גורליק, לוח השנה היהודי רב הוא במועדים ובזמנים שבהם גם אנחנו מציינים הילולות, גם מציינים שמחות וגם ימי פטירות. מה לא ללוח השנה היהודי לצרף אליו עכשיו גם את ג' תמוז? חסרים לנו ימי ציון?
אני חושב שזה התאריך הכי קרוב אלינו, לאנשי הדור שלנו, שזכו לראות את הרבי, לשמוע אותו, לקבל מברכותיו. אני מאמין שמאות אלפי אנשים היום מרגישים קשר ליום הזה, אולי הרבה יותר מאשר לתאריכים אחרים, כי זה תאריך שהוא ממש חי, תאריך שהוא מחובר אל כל אנשי הדור. כמו כל אדם באופן טבעי, הוא מציין את היום של אביו, מכיוון שהוא חי איתו הרבה שנים, הרבה יותר מאשר את היום של הסבא או של הסבא של הסבא. אני חושב שבהחלט עם ישראל זכה במשך כל כך הרבה שנים ליהנות ולראות ולשמוע ולהתברך ולבקר ולהתקבל ליחידות אצל הרבי ולקבל דולר לברכה ולהשתתף בחלוקת הכוס של ברכה. מאות אלפי יהודים מרגישים ביום הזה קשר, אני חושב, אישי מיוחד. ולכן זה יום שזה לא עוד יום בלוח, אלא זה היום המרכזי של הדור שלנו.
הרב גרליק, אנחנו עוד נחזור למהותו של היום הזה, אבל קודם לכן אני רוצה לשאול אותך, אתה קרוי על שמו של האדמו"ר הראשון לשושלת רבני לובביץ', שניאור זלמן ושניאור זלמן מילדי, זכר צדיק לברכה, הוא היה מייסד השושלת. ואני רוצה לשאול אותך, בין האדמו"ר הזקן לבין הרבי מלובביץ', זה שכולנו הכרנו אותו, כולנו קראנו לו הרבי מלובביץ', ואתה צודק, אנחנו לא קראנו לרבי מלובביץ', לאדמו"ר השני או לאדמו"ר השלישי או לאדמו"ר האמצעי. מה היה המיוחד ברבי מלובביץ', כמו שאנחנו הכרנו וקראנו לו, שכל כך הרבה יהודים, ואתה יודע מה, לא רק חסידי חב"ד, לא רק חסידים, לא רק דתיים, לא רק חילונים, ולא רק יהודים, כל כך התקשרו אל האישיות הזו, נאמר.
אני חושב שהמוטו של כל החסידות, החל מהאדמו"ר שניאור זלמן מילדי בעל התניא, זה היה יפוצו מעיינותיך החוצה, כלומר לא להסתגר בתוך עולם התורה, בתוך כותלי בית המדרש, אלא לצאת ולהפיץ תורה ולהפיץ חסידות גם בחוץ, גם במקומות הכי רחוקים. זה הסיפור הידוע שמפורסם, שכבר הבעל שם טוב כשעלה להיכלו של המשיח שאל אותו, מתי קעתי מר, מתי נזכה לראות את כבודו, אז הוא אמר, ענה לו, כשיפוצו מעיינותיך החוצה. זאת אומרת, וכך החלה דרך החסידות, בשונה מעולם התורה אולי שהיה עד אז, שהתכנס בתוך עצמו והסתגר אל הפרץ החוצה. מדור לדור זה הלך והתפשט, ובדור שלנו, בתקופת נשיאותו של הרבי ועד היום הזה, המשמעות הזאת של יפוצו מעיינותיך החוצה, או הסיסמה המוכרת של חב"ד, הוא פרץ ימה וקדמה וצפונה ונגבה, קיבלה משמעות הכי רחבה והכי גדולה, שאכן בכל פינה בעולם השליחים של הרבי, וכשהרבי שלח שליחים אז הוא אמר, זה כמו שאני אישית שם, מכיוון ששלוחו של אדם כמותו, אני רוצה להיות בכל מקום שיש יהודי בעולם שהוא צריך אותי, אני שם בשבילו. ואם אני לא שם אישית פיזית, אז השליח שלי, שלוחו של אדם כמותו, כאילו אני ממש שם. אגב, כשנסעתי לבאר שבע לשליחות, אמר לי איזה רב, אמר לי, אתה רוצה לקיים ופרצת עד הסוף, זה ונגבה. ימה וקדמה וצפון ונגבה. אז יש ופרצת עד הסוף, אבל כנראה שיש מקומות עוד רחוקים יותר מדרום ארץ ישראל בבאר שבע. השבת ערכנו בקהילה שלנו את השליח מאורוגוואי, דרום אמריקה. ושמעתי ממנו סיפור יפה, שפעם הוא שלח איזה יהודי מהקהילה שלו שנסע לניו יורק, אמר לו, כדאי לך ביום ראשון להגיע לקראון הייטס בברוקלין, להגיע ל-770, הרבי עומד, מחלק דולר לברכה. היהודי הזה פעם ראשונה הגיע לשם, וכשהרבי היה נותן דולר, אז הרבי היה אומר שזאת שליחות מצווה לצדקה. כלומר, אני נותן לך דולר כדי שתעשה עם זה מצווה, תיתן את זה לצדקה. כמו שהוא אמר, את הפתגם הידוע שכאשר שני יהודים נפגשים, הם צריכים לחשוב מה הם יכולים להועיל, מה הם יכולים לעשות טוב ליהודי שלישי. אמר הרבי, אם אתה באת אליי ונפגשנו, זה לא במקרה. באנו, נפגשנו, מה יוצא מהמפגש הזה, אפילו אם זה כמה שניות, מה יכול לצאת מזה משהו מעשי טוב לעוד יהודי. אז רבי נתן דולר ואמר, תיקח את זה, תן את זה ליהודי שצריך, תן את זה לצדקה. אבל היהודים החכמים, מה, את הדולר שהם קיבלו מהרבי הם יתנו, אז הם היו מחליפים את זה, תמורתו בדולר אחר, או אולי מכפילים את התרומה שלהם בשתי דולר, חמש דולר, אבל את הדולר המקורי היו שומרים לעצמם. וככה הוא נפל לשם ליד 770, והוא רואה אלפי אנשים מחכים בתור, וכמובן, מכיוון שכל אחד שיוצא היה צריך לפרוט את הדולר, אז גם חבורת הקפצנים של ניו יורק הייתה שם בהרכב מלא. כל אחד שיצא, מיד, דוקר, היה לו למי לתת צדקה. וככה ראו איזה יהודי יורד מאיזה רכב, פעם ניגש אליו היהודי הראשון, מושיט היד ובקש צדקה. טוב, היהודי הזה שהגיע כל כך רחוק, התרגש לראות יהודי, הכניס את היד לכיס, הוציא שטר, 20 דולר. מיד שמע את זה, ראו את זה אחרים, כל אחד כבר רץ גם כן, טוב, יש עוד יהודים שצריכים, הכניס את היד עוד 20 דולר, עוד 20. ברביעי הוא כבר הכניס את היד, יצא 10 דולר. אחר כך 5 דולר, אחר כך דולר, כיפור, נגמר לו הכל, נשאר לו 50 סנט. בסוף הגשת איזה אחת, אישה אחת, נגשת בדקה. הכניס את היד לכיס, מביא לה את מה שנשאר, 50 סנט. אז הוא מספר שאם האישה מסתכלת עליו, מהדבת חזק, אומרת לו, אתה רוצה להיכנס לרבי שלי ב-50 סנט? זאת אומרת, היא הרגישה שהרבי הוא שלה. זה הכוונה שהרבי, איפשהו שלח שליחים, איפשהו שלח את בכל פינה בעולם, זה בשביל שבכל מקום ומקום ירגישו ומרגישים את כוחו ואת השראתו ואת ברכתו של הרבי שם. אז הרבי בעצם הוא השביעי, אבל הוא גם מימש את זה בצורה הכי רחבה בפני מידה עולמי שלא היה כדוגמתו.
אמור לי הרב שניאור זלמן גרליק, מהי המשמעות בהתנהלות היומיומית בעובדה שלמעשה היום כבר שנים חב"ד מתנהלת ללא אדמו"ר, ללא מנהיג רוחני, אבל לעומת זאת עוצמת ההידבקות ברבי מלובביץ', למרות שיהיו כאלה שהוא כבר לא בארץ והוא נחלתו בין יושבי גנזים והוא בין הצדיקים הנהנים מבשרו של הלוויתן, למרות כל זאת עושה רושם שדווקא הדבקות וההתחברות אליו היא הרבה יותר גבוהה או בעוצמות הרבה יותר גבוהות ממה שהיה בעצם ימיו ממש. איך אתם מתנהלים במתח הזה בין המציאות שנמצאת אל מול עיניכם ובין הרצון להמשיך להידבק בו?
זאת אחת התופעות המופלאות באמת שאני חושב שההיסטוריה רואה, למרות כל הנביאי השחורות שניבאו מה יהיה אחרי והכל התמוטט, כמובן אי אפשר להתעלם מהעובדה שדמותו הפיזית, הגשמית, שאנחנו יכולים לראות אותה בעין, חסרה מאוד מאוד מאוד. ובמיוחד שמגיע היום הזה של ג' בתמוז, אני חושב כל מי שזכה להיות אצל הרבי, הגעגועים האלה, באמת לזכות ולראות את ביט פניו וליהנות לשמוע ולהתברך, זה דבר שחסר. אבל לעומת זאת, אנחנו רואים שהעוצמה של ההשפעה והקרנה הזאת של כוחו הרוחני האדיר, לא רק שמתמעט אלא הולך וגדל, ואנחנו כל שנה בכינוס השלוחים שמתכנסים פעם בשנה, כל השלוחים מכל העולם, אתה רואה שמדי שנה...
טוב, אנחנו התנתקנו וז'אן אואל ינסה לחבר אותנו. בינתיים עם מי באולפן נמצא ידידו של הרב גרליק, הרב אברהם קנלסקי. אברהם קנלסקי, אני שבת, ראיתי אותך, אנחנו לא שמעתי, ראיתי אותך כשהרב גרליק דיבר, ואתה קראו שני דברים. א', פניך אור הוא במין איזושהי נהרה מאוד מעניינת, וב', בעיניך נקבו דמעות. אסבר, פרט ונמק.
יש גמרא שאומרת, חזקה על מת שישכח מהלב לאחר יוד בית חודש. ככה הגמרא אומרת. מי שחווה אובדן מיד ראשונה, ולצערי אני חוויתי אובדן, אז אכן ראיתי שאותו מת, שהוא היה הדבר הכי יקר לי מכל, לאט לאט הכאב דאך ועבר. לעומת זאת, אותו יום ראשון ג' בתמוז, לפני 15 שנה, השנייה הזאת שאני שמעתי את מה שקרה, היא ממשיכה ללכת כל הזמן.
מה שמעת מה שקרה, אברהם?
אני אסביר.
הרי ציפו לזה, ידעו לזה, הבן אדם היה חולה, ואני בכוונה עושה את זה בכלל צורה, הבן אדם היה חולה, הבן אדם היה במציאות שהרופאים כל יום אמרו אוטוטו, אוטוטו, אוטוטו. אז מה אנחנו...
אז אני אומר, ראה, אנחנו האמנו...
ואני מבקש מהמאזינים, סליחה, אם מישהו כעת נפגע מצורת השאלה.
זה בסדר. כל זמן שזו שאלה שהיא רוצה לקבל גם תשובה, אז ככל שהשאלה היא יותר קשה, התשובה היא תהיה יותר טובה. אז ראי ידידי הטוב, אף אחד לא ציפה, כולנו ציפינו שהרבי יוביל אותנו לקראת משיח. לצערנו, אנחנו עדיין לא זכינו, אבל אנחנו עדיין ממשיכים ומתפללים ומקווים ומייחלים כל שנייה וכל רגע לראות את ההתגלות של משיח.
בוא, אני חושב שהקו יתחבר עם הרב גרליק. אתה איתנו, הרב גרליק?
כן.
אני מצטער שהשיחה נותקה. בינתיים ידידך רב אברהם קנלסקי השאיר אותנו בגמרא, אז בוא באיזשהו סוגיה בגמרא, בוא ניתנו לסיים אותה ונחזור אליך.
רואים דבר נורא מעניין, שאותו ג' בתמוז שהיה לפני 15 שנה, זה הכל ממשיך. ההרגשה האישית שלי, כשאני מגיע לציון הקדוש של הרבי, וברוך השם יוצא לי להגיע לא מעט פעמים, כל פעם הכל עולה מחדש, כל הזיכרונות מחדש, ולעמוד הכמה דקות האלה אצל הציון של הרבי ולבקש את מה שצריך, הברכות מגיעות. יש פתגם שאומר, צריך להמשיך לכתוב לרבי, והרבי ימצא את הדרך הנכונה והמתאימה לענות. ואנחנו מקווים ומייחלים ומצפים, הרי כולנו מאמינים באמונה שלמה שבו יבוא המשיח, ובעזרת השם עוד לפני ג' בתמוז השנה נזכה לראות את התגלות המשיח ותחיית המתים והרבי בראשנו.
אני מיד מתקשר לאשתי להגיד לה להתחיל להרוז, למה אני קונה את זה, אברהם, בלי בעיות. נעשה ברשותך הרב גרליק ואברהם, אנחנו נעשה רגע התנחתה לפרסומות ומיד נחזור לשיחה הזו.
Hey, you. Yeah, I'm talking to you. Hi, mister. Hi, madam. No, don't look around. I'm the one who's talking to you. The small man from the radio. I have an offer for you. I know that you like the radio. So why don't you take this opportunity to join me and be part of the making of Jewish radio in Montreal? It's not important if you like music or if you like to talk. It doesn't matter if you like news or if you like art. It's really not important if you like to eat the microphone or if you like to be behind the glass wall of the studio. I'm talking to you, the students who have a dream, and I'm talking to you who have a dream and have already retired. Come and fulfill your dream. Be part of Jewish radio. I may be a small guy, but I have a lot of space for every person who wants to join the small people making big radio for Montreal's Jewish community. So please, send me a short email and join me. Together, we will make it big. Email me avi@radio-shalom.ca. That's avi@radio-shalom.ca. I'm waiting for you.
הרב גרילק, תודה שהמתנת איתנו. אני מניח ששמעת את מה שאברהם אמר. הרב גריל, כן. בסוף דבריו הוא אמר שכותבים לרבי והרבי נותן תשובות. אתה יודע מה? ישמעו אותנו כעת המאזינים, ולא כולם הם חסידים ואנשי מעשה, והם לבטח כעת מגחכים אומרים, תשמע, חבר'ה האלה הזויים לחלוטין. הרי, אוקיי, כבודו של הרבי גדול הוא, כבודו מלא עולם, הוא עשה דברים נהדרים, הוא עשה דברים נפלאים לטובת עם ישראל, לט מן דפליק בעניין, אבל באמת, אנחנו הרי הולכים לציון, זאת אומרת, הבן אדם הוא לא איתנו. מה זאת אומרת לכתוב מכתב לרבי, לבקש ממנו ברכה ולקבל תשובה? בוא תיקח את כל הספקנים האלו מהשאלה שהיא מאוד רציונלית ותהפוך את האי רציונלית לרציונליות.
Okay, אז קודם כל המנהג הזה לכתוב בקשת ברכה הוא הרי קיים מקדמת דנא. גם אנשים שמגיעים לכותל המערבי כותבים פתק מבקשים ברכה, אבל בנוגע לקבלת התשובה, מהי התשובה? איזה תשובה אנחנו מצפים לקבל? אני זוכר בהתוועדויות של הרבי כמה וכמה פעמים שהוא דיבר על חייו של הרבי, גם כן הגיעו אלפי אלפי מכתבים ובקשות ושאלות מדי יום ביומו. הרבי היה חוזר ואומר שלא צריכים להמתין ולחכות עד שכל אחד יקבל ממני את המכתב תשובה בדואר, אלא התשובה היא שהעניין שעליו הוא ביקש יסתדר. להסתדר לטובה ולברכה, וזאת התשובה של הקדוש ברוך הוא. ואז הרבי הודיע שאני רוצה להודיע ברבים ובפומבי שאני על כל הבקשות וכל השאלות שמגיעות, אז אני מתפלל עליהם ומבקש עליהם, וגם אם לא מספיקים לענות לכל אחד במכתב תשובה, אבל העניין מסתדר. אני אישית מכיר כמה וכמה עשרות יהודים, זה לא משנה אם זה לפני ג' בתמוז, אחרי ג' בתמוז, שנוהגים לכתוב לרבי, וממשיכים לכתוב לרבי, והדברים שעליהם הם מבקשים, הרי בן אדם מבקש ברכה כשהוא תקוע באיזשהו עניין, שלא הולך פה, שלא הולך שם, ופתאום דברים גם, פתאום דברים מסתדרים, פתאום דברים נפתחים, זאת התשובה האמיתית לבקשה, כפי שהגדיר אותה הרבי גם אז בחייו. אז בוודאי שגם היום, עצם התפילה, אני רוצה לספר לך, שנה שעברה נתתי יהודי, חשוב מבאר שבע, סגן ראש העיר, יהודי שומר מצוות, הגיע לשם, יהודי מבוגר, כשהוא חזר, הוא סיפר שהוא עמד בציון של הרבי, ולא יכל היה להתנתק משם. שאלו אותו, מה היה שם? היית במקומות, היית בקברי צדיקים, היית בכותל. אומר, הרגשתי שם שיש מי שמקשיב לי. הרגשתי שאני כמו אצל אבא, שמקשיב לי, ומקשיב לי, ואני יכול לשפוך את ידי שם. כך הוא תיאר את התחושה שלו. יהודי שהוא לא חבד לי. אבל זה פעם ראשונה שהוא הגיע לשם.
הרב גרליק, אם יורשה לי, לפני... הרב גרליק? הרב גרליק, אם יורשה לי, לפני 3 שנים לכינוס השלוחים הגעתי עם ידיד טוב שלי מארץ ישראל, שפעם ראשונה היה בציון של הרבי, והחבר המשותף שלנו נוסע לקברי צדיקים באוקראינה ובפולין, והוא עמד בציון ואני מנסה להוציא אותו, כי זה היה יום שישי כינוס השלוחים וכל השלוחים הגיעו, והבן אדם לא עוזב את המקום. וכשהוא יצא אני אומר לו, למה לא עזבת את המקום? הוא אומר, זה פעם ראשונה שאני עומד ליד קבר של צדיק שאני גם מרגיש שהוא מקשיב לי. אבל היום אנחנו בראש חודש, ובעזרת השם תוך כמה ימים אנחנו כולנו נגיד קידוש לבנה, ואנחנו אומרים דוד מלך ישראל חי וקיים, ועל זה כולנו אין בכלל ויכוח בעניין, כל עם ישראל אומר את זה. בואו נבין דבר נורא פשוט, מה הפירוש? ההמשכיות של מלכות בית דוד קיימת. מה זרו בחיים, אפו בחיים. השלוחים של הרבי, שנמצאים בכל העולם כולו, וזה מתעצם מיום ליום, הם אלה החיים של הרבי. זה החיים וזה ההמשכיות, ולכן גם היום יש את המקום וההמשכיות, והברכות ממשיכות כמו שהיו קודם.
אוקיי, ואם כך הרב גרליק, אני רוצה לשאול אותך, המערכת האדירה הזו של חב"ד, על כל השלוחים האלה שאתם טוענים, היא מההמשכיות המיידית של הרבי, היא מערכת שדורשת ניהול, מדורשת הכוונה, לא רק בהיבט הכספי הפיננסי, כי חב"ד היא גם במחאות, היא עסק כלכלי אדיר, כי הוא דורש להיות עסק כלכלי אדיר, כי לא ניתן לקיים אותו מבלי שיהיה מעורב בו ממון חיובי, נקרא לזה ככה. עסק כלכלי זה לא מילה רע, לא מילה גסה תמיד. מי מנהל היום את המערכת הזו? מי נותן את ההכוונה הרוחנית למערכת? מערכת הזו היום, הרב שניאור זמן גרליק?
הרבי בנה את המערכת במשך כל השנים בצורה כזאת שכל מקום יוכל גם לעמוד בכוח עצמו. זאת אומרת, אני נתחיל את התשובה מהסוף להתחלה, נתחיל מהנקודה האחרונה. נקודה האחרונה, השליח במקום, הוא צריך מבחינה גם כלכלית וגם ניהולית לעמוד בכוח עצמו ולא להיות תלוי במי שמעליו. אנחנו רואים מערכות אחרות שהתפתחו וגדלו, אבל הכל גדל בזה שכל אחד היה צריך להיות תלוי במשהו, במישהו מלמעלה, וכאשר חלו איזה שהם שינויים בהרכב הקואליציה או הממשלה, פתאום המערכת מתחילה לקרוס, שום דבר לא עמד בכוח. ראיתי מכתב שהרבי כתב לאחד השלוחים שביקש עזרה תפקית ותמיכה בגלל מצב קשה במוסד שלו. מכתב שנכתב לפני 40 שנה. והוא מבקש מהרבי שיעזור, שישלחו לו עזרה. אומר לו הרבי, אני שולח, אנחנו נשלח מכאן עזרה חד פעמי, אבל שיטתי היא שאם אתה לא עומד בכוח עצמך במקומך, זאת אומרת שלא התחברת לאנשי המקום. המטרה של השליחות היא קודם כל להגיע למקום, להתחבר לאנשי המקום. השלוחים של חב"ד לעומת אולי כמו שלוחים אחרים, הם לא כאלה שבאים וחוזרים, גרים בירושלים וטסים פעם בשבוע או לחגים וחוזרים, או נוסעים לעשות איזה סמינר והמשפחה גרה בארץ, אלא נוסעים כל כולם, כל המהות שלהם, עוברת, עוקרת מקום, גרה, מתחברת לאנשי המקום וחיה איתם, וממילא גם מקבלת את האהדה והפתיחה גם מבחינת הפעילות, גם מבחינה כלכלית כמובן, אבל שבכל מקום צריך להיות גם איזושהי הכוונה עליונה בדברים שעומדים על הפרק, בדברים שאלות שמתעוררות. רבי מראש קבע לסדר מנגנון שבכל מדינה יש שליח הראשי, יש את ועד הרבנים של אותה מדינה, ועד רבני חב"ד של אותה מדינה, שהם בעצם אמורים לתת את הקו, את ההנחיות, את כל השאלות והנושאים שעומדים על הפרק שצריכים הכרעה מבחינת הכוונה רוחנית עליונה. אבל באמת כל מקום וכוח עצמו צריך לעמוד. כמה פעמים שאני ניגש לאנשים ומדברים על איזה פרויקט כזה או אחר, השאלה הזאת חוזרת כמעט כל יום, כל שבוע, תגיד, מניו יורק לא שולחים שם כסף אליכם? איך אתם, מה, אתם לא מקבלים משם כל התקציב? זאת הייתה החוכמה הגדולה, שאין כאן מערכת שנראה לי איזשהו תקציב שמגיע מאיפשהו מלמעלה, אלא כל אחד צריך לבנות ולהיבנות במקומו בכל התחומים. ואכן זה הוכיח את זה.
ומעבר להכוונה הרוחנית שציינת שקיימת בכל מדינה ומדינה ובכל אזור ואזור, הרבי הכווין בתקופת חייו גם את אותם השליחים הראשיים מניו יורק. האם היום יש מניו יורק מ-770, האם גם היום יש הכוונה רוחנית, נקרא לזה כך, אל אותם השליחים ראשיים בכל מדינה ומדינה כדי שהם יכווינו את השליחים הכפופים להם?
בהחלט. אחד המוסדות הראשונים הרבי הקים, או שבעצם עוד בחייו של הרבי הקודם, תמיד, זה היה מרכז לענייני חינוך. זה היה, ככה זה נקרא עד היום, והרבי היה אפילו מספרים מקבל משכורת, כן, מהמרכז לענייני חינוך. והמרכז לענייני חינוך בעצם היום פועל בניו יורק, הוא זה שמארגן את הכינוס השלוחים העולמי. בכינוס השלוחים העולמיים מגיעים הנציגים או השלוחים מכל העולם, אבל יש גם מסגרות, מפגשים השלוחים הראשיים של כל המדינות, יש אחר כך כינוסים אזוריים בכל מדינה ומדינה של השלוחים באותה מדינה, וככה אני, המערכת למעלה למטה. אז בהחלט ישנם דברים כלליים שמכנסים וישבים עליהם בפורומים של ראשי המדינות, ויש אחר כך בכל מדינה ומדינה.
רב שניאור זלמן גרליק, היעדרו או היעדר מינויו של אדמו"ר מחליף לרב מנחם מנדל שניאורסון היא מציאות בשל היותו חסוך ילדים, או היא תפיסה אידיאולוגית בחב"ד היום?
בפועל קשה לדעת, קשה לענות על השאלה, אבל בפועל בכל אדמו"רים עד הרבי, אז היה בן או חתן ממשיך דרכו, ולכן הרבי הוא בעצם נשאר האחרון בשולשלת הזאת. השולשלת היא של שבעה רואים, כן? שבעה קני המנורה, לכן כנראה יש איזושהי סמליות שהשולשלת הזאת היא דווקא של שבע ולא יותר. אבל איך אמר פעם מישהו, גם אין מי שיכנס לנעליים האלה. זה לא ברנש, זאת אומרת, זה לא אדם שאתה יכול לקחת ולהפוך אותו מעכשיו לאדמו"ר. וזאת המציאות כפי שהיא קיימת, ואני חושב ה-15 שנה האלה בסופו של דבר במבט מזווית אחרת באמת הוכיחו שהמערכת הזאת עומדת, וההשפעה התשומה שהרבי השאיר ומשאיר ומשפיע, ההשראה שמשאירה את חותמה על כל הדור, על כל המערכת, על כל השליחים, על כל התלמידים. אתה מסתכל היום, אתה רואה כאלה שיוצאים במסירות נפש למקומות הכי נידחים, כאלה שבקושי אולי הספיקו לראות את הרבי, שראו אותו בגיל ממש כשהיו ילדים, ובכל זאת אתה רואה שהם חדורים עם אותה מסירות והתמסרות והתבטלות ושליחות, ועד כדי מסירות נפש, עד כדי העולם, הכל כדי להביא את אורו של הרבי, את דרכו של הרבי לכל יהודי בעולם.
הרב גרליק, אני רוצה לסיים באמרה של דוד המלך, צמאה לך נפשי, כן בקודש חזיתיך. אני חושב שזה מטיב לתאר את הסיטואציה שלנו, של כלל עם ישראל, לאחר 15 שנים מאז שהסתלק נשיא הדור מאיתנו ועבר לעולמות עליונים. ואני רוצה להודות לך מאוד על הדברים האמיתיים. אתה לא פחדת להתאמת, והיית מוכן להתאמת עם השאלות הקשות שלי, שלעיתים נדמו, אני מניח, כשאלות קנטרניות ומרגיזות, ואני רוצה להודות לך על כך, ועוד יותר על כל הפעילות החשובה שאתה ועמיתך השליחים עושים בכל מקום שבו נמצא יהודי. תודה רבה לך הרב גרליק.
תודה רבה לך שנתת לנו את ההזדמנות להעביר את הדברים למאות יהודים ואלפי יהודים שמאזינים לנו היום, ותודה לידידי הרב אברהם קנלסקי שנמצא שם. אנחנו נמשיך בעזרת השם, כמו שאמר ביום הלוויה השליח הראשי בקליפורניה הרב שלמה קונין על קברו של הרבי: רבי, אנחנו השלוחים נשבעים לך שנמשיך בעבודה עד ביאת המשיח.
תודה רבה לך הרב גרליק, תודה וערב טוב. ואנחנו ממש לפני סיום, תודה רבה לך אברהם קנלסקי, יש לנו עוד דקה לסיום, אם אתה רוצה חצי דקה ממנה היא שלך.
אני רוצה להגיד לכל אותם יהודים שמאזינים לנו כרגע, ג' תמוז הוא יום סגולה, הוא יום של כולנו. כל אחד שיקח עת ונייר ויכתוב ויבקש, ובטוח שהרבי גם יחשוב עליו. אז ביום רביעי בואו נדליק נר, ניתן עוד גרוש אחד לצדקה, וזה יעשה לנו טוב, ובוודאי על ידי
לנו
זה,
לנו אתה מתכוון, לעם ישראל,
לעם ישראל, לכל היהודים בעולם כולו, ועל ידי זה נזכה לביאת המשיח בקרוב ממש.
אמן אמן. ואני עוד מעט, היית ממשיך עוד 10 דקות והיית משכנע אותי גם לבוא איתך ביום רביעי לציון, ואולי זה עוד יקרה. תודה רבה לכם מאזינות ומאזינים שהזנתם לנו, תודה רבה לז'אנואל שכב תמיד היה כזה נהדר והעביר אותנו לכם מעל גלי האתר של מונטריאול, וחשוב מכל, תודה רבה לכם, סעו בזהירות, המשיכו לשמור על עצמכם, וזכרו כי יש להמשיך לשמור האחד על השני. יום טוב.